אנחנו במעשה משיבה קבצנים כבר הרבה זמן, ברוך השם, במעשה המופלא הזה, מנסים לגרד כמה דברים שאפשר קצת להבין. אני זוכר שאני חייב לכם את היום החמישי, הרביעי, ואנחנו כרגע נמצאים בעיצומו של היום החמישי, נכון? כשאנחנו עסוקים בעניין הזה של מועט המחזיק את המרובה, שזה פלאי פלאות. הבחינה הזאת, כמה היא נצרכת לדור שלנו, להיות בבחינת מועט המחזיק את המרובה. וראינו בשבוע שעבר כל מיני וריאציות שלהם ראוי לקרוא מועט המחזיק את המרובה, והגענו לסיפור של האילן. מועט המחזיק את המרובה. מה זה? זה השיעור שעבר. כל פנים, הגענו לקטע עם האילן. אבל בחינת, מספר ההוקר הזה, אבל בחינת מועט המחזיק את המרובה שיש לי הוא למעלה מכולם בכלל. והראיה, כי פעם אחת היו אחת שהיו חוקרים. חקירה. ואתם יודעים שרבי נחמן הוא, יש לו רגישות לחוקרים. כאלה ש... באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל די כי היא רוצה לנוח שם. וכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה, כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל דייקה היא רוצה לשכון שם כפי הצל המיוחד לה, וכן יש לכל עוף ועוף ענף מיוחד, שבאותו ענף דייקה הוא רוצה לשכון. כן חקרו אם יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצילו ישכנו כל החיות, שכל החיות יהיו בוחרים והתרצו לשכון בצל אותו אילן. ועל ענפיו של אותו אילן ישכנו כל ציפורי שמיה. וחקרו שנמצא אילן כזה, כמובן שרבי נחמן כאן רומז איזה אילן? עץ החיים, שהוא נמצא, איפה הוא נמצא? בתורה, כן, אבל איפה מה זה בתוך הגן? רש"י אומר באמצע. כלומר, זה נקודת האמצע שמחיה ומקיימת באופן שווה את כל ההיקף. היא לא קיצונית לשום מקום. יש איזה נקודה אחת, אמצע. גם האמצע זה סוג של מועט המחזיק את המרובה, כי הוא קטן, אבל... אתן לכם דוגמה תודה רבה, ברוך תהיה. דוגמה חביבה עליי. הרבה פעמים יש... יש צמתים, צומת, כן? ונכנסים הנהגים וכל אחד שם נדחף וכל זה. בלגן בצומת. מגיע מעץ, לא שם כיכר. כיכר זה אונס. אתה לא יכול לנסוע ככה, אתה חייב. שם שלט. עם שלט של כיכר. שלט באמצע עם צורה של זה. זה גם מספיק. מה קרה? לפני כן לא יכולתי לחשוב על זה לבד. מועט, המחזיק את המרובה. המון המון רכבים, רואים את השלט, אז ימינה, וזה מסתדר עם כולם. זה עושים בירושלים, יש כל מיני מקומות שאין מקום לשים כיכר, אז תוקעים שלט באמצע. כן? אז זה סוג של עץ החיים כזה, עץ שנמצא באמצע, ועצם העובדה שיש לאן להתייחס, מארגנת את כולם סביבו. אז הם חוקרים, חקיר הסעים יש יכול לדבר כזה. יש. ואז, מכיוון שיש דבר כזה, רצו ללכת לשם. עכשיו תראו איזה גישה חקרנית, חיצונית, כן? יש איזה מקום, אני אגיד לכם למה הדבר דומה. עכשיו יש באופנה סיורי סליחות, כן? זה אולי דבר טוב, אבל לפעמים ככה, אתה שומע אנשים עושים סיור סליחות ונשארים מבחוץ. הם הולכים עם איזה חוקר, לא משנה, מדריך, והוא מספר להם על התופעות האנתרופולוגיות. בית הכנסת הזה, נוסד בזה וזה, והפה ושם, הכל מבחוץ. עוברים סיור סליחות שלם, והכל מבחוץ. בואו ניקח אתכם לראות איך זה נראה. להבדיל, זה כמו שאתה הולך בגן חיות ורואה כלובים, כן? זה נשאר מבחוץ. אתה רוצה סיור סליחות אמיתי? קח אותם להגיד סליחות. הכניס אותם לבית הכנסת עדס, שיגישו להם איזה קוס תה. שהגבאי ייתן להם איזה ספר ביד, ויתחילו להגיד עננו כזה. זה החוויה. אל תשארנו בחוץ. אז גם החוקרים האלה, יש איזה אילן, יש נקודה כזאת שמאפשרת להיות בבחינת מה אתה מחזיק את המרובה, מאפשרת... אז הם רוצים ללכת ולראות איך זה נראה. בוא נלך לשם. תקלה מובטחת. תקלה מובטחת. אני אומר, הדבר הזה דווקא בגלל... דווקא בגלל שהולכים לראות, הולכים למשהו פנימי, אז כשמגיעים ממקום חיצוני, זה פשוט, זה, ואז בן אדם יגיד, בטח, הייתי, אני יודע מה, אני הייתי בסליחות, אני יודע איך זה נראה, מה, אני הייתי, אני צילמתי, אני... כן, גם המצלמות, הם בדיוק הביטוי של הדבר הזה, אתה נשאר מאחורי משהו. אתה לא נכנס פנימה לדבר, אתה רק עסוק בלתעד בשביל לא יודע, כדי להראות לא יודע למי, אבל אתה בעצמך לא היית שם, כולם היו חוץ ממך. המצלמה שלך הייתה, הפלאפון שלך היה, רק אתה לא היית. אז הם רוצים ללכת לשם לאותו אילן, לראות, כן? זה תמיד קשה לי כל כך, גם כאן במכון יש קבוצות שמגיעות לתפילת ליל שבת. עושים סיור בליל שבת, מגיעות לתפילה כאן. זה יפה, אומר. אבל הרגע שנגמר קבלת שבת, אז הם יוצאים, כאילו, באים לקר לי בכלל כל השירים, תחילה התפילה, אז בסדר, אבל זה כמובן, הלב שומע, הנשמה שומעת. אבל צריך להיזהר, כשמגיעים למקום פנימי, לא להישאר בחוץ. כצופה, כלקוח כזה. שמחת תורה. יש כאלה באים מסתכל. יפה. אתה בחוץ. אתה לא מבין מה זה. בפורים, מי שלא שותה. הוא מבחוץ. תשתה. לא אומר, תתפרק. תשתה, קח כוסית. תהיה קצת בעניינים. אל תשאר מבחוץ. דווקא ללכת למקום פנימי ולהישאר מבחוץ זה קליפה דקה, כי אתה בחוויה אתה היית שם. היית, אני יודע מה זה, אבל באמת לא היית. זה הגישה של החוקרים האלה. כל פנים חקרו לאיזה צד צריכים ללך לבוא אל האילן. וכמובן נפל מחלוקת ביניהם על זה. ולא היה מכריע ביניהם, כי זה אמר שצריכים ללכת לצד פנים מזרח, וזה אמר למערב, זה אמר לכאן, זה אמר לכאן, עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים ללכת לבוא אל אותו אילן. ובא חכם אחד, הנה החכם, לא חוקר, הוא חכם, ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללך אל האילן? חיקרו מתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו האילן. כי אל אותו האילן, לאו כל אדם יכול לבוא אצלו, כי מי שיש לו עמידות של האילן, כי זה האילן יש לו שלושה שורשים, שורש אחד הוא אמונה, השני הוא יראה, השלישי הוא ענבות. ואמת הוא גוף האילן, ומשם יוצאים ענפים, ועל כן אי אפשר לבוא אל האילן, כי מי שיש בו מידות הללו, הנזכרות לאל. כל הסיפור כאן זה הכל מועט המחזיק את המרובה בתוך, מועט המחזיק את המרובה בתוך, בתוך, בתוך. קודם כל החכם הזה, הוא נותן להם שאלה, שהשאלה בעצמה היא מועט המחזיק את המרובה. אתם מבינים? הרבה פעמים שאלה טובה, שאלה טובה, היא הופכת את הכל. דיון הרבה מלל, שאלה טובה, בדרך כלל זאת שאלת היפוך. שאלת היפוך. שאלה שמציבה את הדברים באור אחר. כלומר, עד שאתם עסוקים, הם כל מיני עסוקים, איך? בא, אחר אומר להם, עזבו רגע את האיך. מי? מי? וואו. אבל לא חשבנו על השאלה הזאת. פתאום השאלה הזאת פתחה להם איזה פתח חדש. זה מועד שאלה קטנה, אבל פתאום נפתח כאן איזה... וואי. כן? יש שאלות כאלה. עד שאתה שואל איך, בוא תשאל למה. אתן לכם דוגמה לשאלה. בתוך עולם האימון מתעסקים הרבה עם הדברים האלה. בן אדם יש לו, נגיד, כל מיני קשיים, כן? מניעות, קוראים לזה מניעות. לא, אני לא, בסדר גמור. והוא כל מיני עסוק, גם לעצמו וגם לאחרים, להסביר כמה זה קשה וכמה יש מניעות וכל זה. פתאום באה איזו שאלה, תגיד לי, ומה אתה מרוויח מהמניעות האלה? זאת אומרת, אני אומר לך שאני לא רוצה, אני רוצה, אבל זה מפריע לי, אני רוצה, לא יודע מה, ללמוד בישיבה, אבל אני צריך להתפרנס, אבל, אני צריך... ומה אתה מרוויח מהתירוצים האלה? כן. אני זוכר שפעם הייתי באיזה, שותף באיזה מקום שבחינתי לא נעשו מספיק ישיבות צוות. זה נורא הפריע לי. כל מיני תמתלונן, אין פה מספיק ישיבות צוות, זה לא מספיק, ולא מספיק, ולא מספיק, ודאי, וצר שזה. ואז מישהו אמר לי, ומה אתה מרוויח מזה? אתה לא מרוויח כלום, אני הרי רוצה שיהיה. מה אתה מרוויח? וואי. שאלה, כשהייתי מספיק פתוח, אמרתי לעצמי, רגע, אתה מרוויח לא מעט. כי אם אין ישיבות צוות, אז אתה יכול להחליט, כאילו, הדעה שלך יותר נשמעת, זה כאילו, זה, יש לך יותר השפעה, יש בזה גם כמה רווחים פתאום. ואז פתאום אתה מגלה שזה שאין פה, אתה שותף בזה בדבר הזה בעצמו. שאלות כאלו, שאלות היפוך, וכל אחד מאיתנו, כדאי ש... כדאי שישים לב לדבר הזה, כן? איזה שאלה יכולה להיות שהיא ככה, פתאום פותחת איזה פתח חדש. בסדר, דברים רגילים אנחנו יודעים, אבל פתאום איזה שאלה שפותחת כאן איזה אפיק חדש, היא מועט, ופתאום נפתח כאן חדר שלם, פתח שלם, אולם שלם של דברים חדשים, שלפני כן לא שמתי אליהם לב בכלל. בסדר? אז הוא שואל אותם שאלת היפוך. שלושת הדברים שהוא מזכיר הם גם כן בחינה של מועט המחזיק את המרובה. אמנם קשה להגיד לכל אמונה מועט, אבל אמונה, ויש סדרת פסקאות לרבי נחמן בתחילת ליקוטי מוהר"ן, תניאנה, שעוסקים בדיוק בעניין הזה של אמונה. אמונה בסך הכל זה דבר מאוד מאוד בסיסי. עכשיו פתח את זה, צריך לפתח את זה, אבל דבר מאוד בסיסי מאוד. והוא יכול מחזיק על עצמו כל כך הרבה דברים. התמימות והפשטות של האמונה נותנת לאדם כוח להתגבר על קשיים, כוח להתגבר על מוות אפילו, כוח להתגבר על איסורים, על אמונה, אני מאמין, הכל מהשמיים, אפילו, קחו את האנשים הכי הכי פשוטים, הכי הכי בלי זה, מאמינים. המועט הזה נותן להם כוח ועוצמה להחזיק בגלגולי החיים. אני נזכר באבותינו, הסבים, הסבתות, יהודים פשוטים, היו זה... הייתה להם אמונה פשוטה לגמרי לגמרי, ומכוח האמונה הפשוטה הזאת שהגיעה להם השמועה שיש מדינה לעם ישראל, הם לא חשבו פעמיים, לקחו את כל המרובה שיש להם, כסף, נכסים, בתים, מכרו את הכל, עלו לארץ ככה, לעירום וחוסר כל פה. סבי זכרונו לברכה היה יהודי עשיר במרוקו, קראו לו צ'אזר, בערבית זה העשיר, עלה לארץ, היה כאן מנקה רחובות פרדס חנה, לא התלונן. מאיפה הדבר הזה הגיע? מנקודת האמונה הפשוטה, התמימה, שהיא מחזיקה הרבה מאוד. מעניין שאברבנל כותב, נדמה לי זה אברבנל, שבגירוס, בתקופת האינקוויזיציה בספרד, מי החזיק מעמד ביהדותו? דווקא הפשוטים, היהודים הפשוטים שלא היה להם, וכל אלה שעסקו בפילוסופיה ולמדו את כל החקירס, הם אלה שבסופו של דבר או התנצרו או היו אנוסים. כך הוא אומר. דרך אגב, ביניהם הרב הראשי ליהדות ספרד שקראו לו שני אור, והוא קורא, אל תקרא לו שני אור אלא שונא אור, שהוא בעצמו היה התנצר. אז אמונה דבר אחד, מועט המחזיק את המרובה, הרבה הרבה כוח אדם. יראה, יראה לא במובן של פחד מעונש, יראה במובן כמו שיוסף אומר ל אשת פוטיפר, כן? גם שם, זה מועט המחזיק את המרובה. והיא כדברה אליו יום ויום. כל הזמן היא מנסה אותו. זה הרבה ניסיונות. מה מחזיק אותו? היראה. כי איך יעשה הרעה הזאת? חטאתי לאלוהים. איזה יראה כזאת שמחזיקה מעמד מול הרבה מאוד ניסיונות. יש איזשהו קורטוב של יראה, קורטוב של פחד שמחזיק את האדם. וכמובן, הדבר הבולט מכולם, זו ענווה. למה ענווה זה בחינת מועט המחזיק את המרובה? זה ממש פשט. קודם כל, ענווה, שיש אדם ענווה, זה מאפשר לעוד אנשים להיות סביבו. הוא לא תופס את כל המקום. הוא דואג שעוד אנשים אחרים יבואו לידי ביטוי. כן? הוא ממעט את עצמו כדי לאפשר לאחרים. כמו הלבנה. הלבנה ממעטת את עצמה. הקדוש ברוך הוא מייעט אותה. ובזכות הדבר הזה יש לנו כוכבים. עוד כוכבים מהירים. אז... והפוך על הפוך, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מייעט את הלבנה, אבל אמר לה, בזכות זה שמייעט את עצמך ולמשול ביום ובלילה. בלילה אין שמש, אבל ביום יש ירח. יש תקופות בחודש שרואים את הירח ביום. אז דווקא הענווה מאפשרת לך להיות נוכח ביותר מקומות. אם אדם הוא תופס את המקום, הוא זה, בסדר, אתה שאתה נמצא, אתה נמצא, כאן תפוס, אבל אם אתה לא נמצא, אתה לא נמצא. אבל אם אדם הוא ענוותן, מפנה מקום, הדברים שלא הולכים ואלה... מתפזרים בהרבה מאוד מקומות, הוא מאפשר לעוד אחרים עוד מקום, מאפשר, הוא בקיצור נהיה צינור. אם אדם הוא כלי קיבול, טוב, כל אחד לפי הכלי קיבול שלו, ליטר, שתי ליטר, לא יודע מה, אלף ליטר, בסדר. אבל אם אדם הוא צינור, אין סוף. הוא יכול לעבור דרכך. עוד ועוד ועוד. הוא מועט, המחזיק את המרובה, הוא לא מחזיק את הכל אצלו. הוא דואג להעביר, לכן משה רבנו הוא בבחינת מועט המחזיק את המרובה, כי הוא צינור. כן. איך שמחה? שמחה היא רב האמונה. כן. כן. אז גם ה... נחינמי, זה באמת... ענווה זה פשוט, זה היה... כל כך... אדם אחד מלא ענווה, מצמיח סביבו אין סוף. ואדם אחד מלא גאווה, מצמית ומשבית. ענווה היא בחינה של... זה, זה הכי פשט של מורת המחזיק למרבה. כי ככל שאתה יותר ממעט את עצמך, ככה יותר... אני זוכר ש... היום זה כבר... היום זה כבר פחות מפתיע, אבל כשנפטר רב שלום זלמן אוירבך, צדיק לברכה, היום זה פחות מפתיע, כי היום הציבור החילוני יותר מכיר את הציבור החרדי כבר, זה בגלל החדש, כל התקשורת היום פתחה פתחים ויותר מכירים. אבל כשרב שלום זלמן אוירבך נפטר, זה היה תפשינון וו או תפשינון זין, נדמה לי, אתם יודעים, התקשורת מה היא הכירה? היא מכירה את התקשורת, מכירים את הרבנים שיש להם איזושהי נגיעה לפוליטיקה, הרב עובדיה, לא יקרים כאלה מכירים. פתאום נפטר איזה יהודי, לא שמעו עליו עד אותו רגע, לא ידעו מי הוא בכלל. נפטר איזה יהודי וירושלים חסומה, 400 אלף איש, אפשר לזוז. מה זה? מי זה? מה קורה כאן? מה התחילו לחקור? מה זה הדבר הזה? מה... מיליונר, יש לו כסף? כלום. גר, איפה הוא גר? איזה בית קטן בשער חסד. היה איזה כלום? לא שיבה. אז מה? אז מה? מועט המחזיק את המרובה. צנוע, ענב, יש לו זמן הרבה, היה גאון בענבה. גאון בענבה. וואה. כן. אחד הסיפורים שאני הכי אוהב עליו. הכי אוהב עליו. יש הרבה סיפורים על הענבה שלו, המון סיפורים. מה הוא לא עשה? הוא היה, מישהו רצה לצלם אותו, הוא עצר, הסתדר, שיצא לו תמונה טובה. לא, אחד הסיפורים הכי מוצלחים, הכי... פעם הזמינו אותו לחתונה. טוב שלמה זלמן. שלמה זלמן אוירבך, הגאון, הרב, הפוסק הדור. והיה שם עוד בן דוד, שהוא היה יהודי חשוב, אבל הוא היה... לא, הוא לא היה רע, קראו לו גם כן שלמה זלמן אוירבך. יהודי, רב שלמה זלמן. אז כמובן שרצו שהרב אוירבך יעשה את החופה, אבל הוא לא הסכים מהענבה שלו, כי הוא אומר, היה שם הרב של ירושלים כמדומני, ואומר, לא, אז הרב של ירושלים יערוך. טוב, אז אם לא יערוך את החופה, אז מה? מה נכבד אותו? ברכה? ברכה שביעית, זה הכיבוד הבא בבתו. שם ההוא שמחריד בחופה, זה ברכה ראשונה, כיבוד חופה, וברכה שביעית מכובד רב שלמה זלמן אוירבך, התכוון למי? מי קופץ לחופה? הרב אוירבך. זאת אומרת, קראתם לי? היה לו ברור, פשוט שהם קראו לו, היה לו ברור שהוא ברכה שלישית. אמרו, מה פתאום? אתה ברכה שביעית. לא עניין אותו שום דבר, הוא שם. אז המועט המחזיק את המרובה הזה הולך שמו מסוף העולם, כולם באים אליו, כולם רוצים לשאול את דעתו, כולם רוצים להיוועץ בו, כולם רוצים לקבל ממנו הדרכה, וכשהוא נפטר אז אומרים שהכל היה בורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, אבל בורחים 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 עד שאתה אדם נפטר, ואז הוא כבר לא יכול להפסיק לרדוף, לברוח, ואז הכבוד משיג אותו, ופתאום יש לבר 400 אלף איש. ועוד סיפורים על גדולי ישראל, הרב אליהו, הענווה הגדולה שלהם, ככל שאדם יותר ענוותן, ככה עוד יותר רודפים ורוצים, וכל שאתה יותר גאוותן ומגיע לי וכל זה, בסדר, מגיע לך, זה, אבל זה סתום, זה מים עומדים. אז בוודאי שהענווה מתאימה מאוד לבחינה הזאת שאדם ממעט עצמו, אבל אסור לחשוב על זה. כאילו לא יאמר אדם עצמו, טוב, איך אני בעל השפעה? אני ענוותן. היום זה הבונטון. היום אני לא עובד, היום הבונטון זה להיות ענוותן, אז אני הולך לקורס בענווה. אז כנגד הדברים האלה כבר אמר הרמח"ל, שיש גאוותנים כל כך תחמנים שהם משחקים אותם ותנים. כן, מרוב הגאווה שלהם, אומר הרמח"ל, זה כמו בית מלא תבן, אתה סוגר את כל החלונות וכל זה, אבל התבן מבצבץ מכל ה... אי אפשר... ענווה זה משהו אותנטי. אי אפשר לזייף ענווה. אי אפשר לזייף ענווה. זה משהו, או שהוא קיים, והוא על אמת, או שהוא זיוף, ואז תופסים אותך עוד, וזה הכי... כן, כמו ה... כמו ה... בן אדם הנוותן שהוא כאילו מגיע לבית הכנסת והוא יושב מאחור, לא לא לא, הוא לא רוצה שישב קדימה, מה זה לא רוצה? הוא רוצה שכולם יגשו אליו ויגידו לו בכבוד ויגיד לא, ויגידו לו בכבוד ויגיד לא, ועשר דקות כולם יגידו לו, ובסוף הוא יעתר וזה ויסתים ללכת קדימה, כן? ורוב הענווה שלו עשה בלגן שלו. אם אדם הנוותן אמיתי הוא יבוא וישב במקום הקדמי, מגיע לו והוא לא, זה לא עושה מזה עניין. לפעמים יתר ענווה זה גאווה. יותר מדי... ואמת הוא גוף האילן. זה פשט, גם כן. מי שמשקר, צריך להחזיק בראש הרבה פרטים. הרבה פרטים. רגע, מה אמרתי לו אתמול? אני אגיד לו היום. בקיצור, זה כמו שאלון 300. עשיתם בצבא? שיקרת בשאלה הראשונה, עכשיו אתה צריך כל המבחן, נזכור איפה שיקרת. איפה תכמנתי? האם, יש את המשפטים נכון, יש לי משפטים, אני, כשזה, אני ככה, רציתי לצאת טוב, אמרתי, זה פתאום השאלות הרי חוזרות על עצמם כל הזמן. אתה פתאום מתחיל לגלש, אתה צריך להחזיק בראש, איזה 70 משפטים שאמרת, ואתה עכשיו, אתה משקר את עצמך הרי, אתה משקר, תמיד זה יוצא מכל הכיוונים. אבל מי שאומר, אני הולך עם האמת, אני כל שאלה כותב את האמת, הוא לא צריך לזכור שום דבר. הוא עושה את המבחן מהר, אתה רואה אנשים מזיעים, אנשים מזיעים, דפים אחורה, דפים קדימה, משווים, איזה, מה קרה, מה העניין? תכתוב את האמת, תהיה אמיתי, נקודת האמת, כל המבחן יעבור, הכל יהיה בסדר. אה? בסוף, מי שמשקר, רוצה שזה במבחן אחד, זה ארבעה טיפוסים. תשמע, יצא פה שאתה גם חסר ביטחון, וגם עם ביטחון עצמי מופרז, גם גיבור וגם פחדן, גם זה. מי זה? זה אחד או ארבעה אנשים הגיעו לכאן? שזה אדם אחד, הוא כותב מה שהוא, האמת, זה מועט, זה מחזיק את כל המרובה, את כל ה-300 שאלות האלו. וזה גוף העילה, נקודה אחת של אמת באלמא דשיקרא, מבארת הרבה מאוד שקר. נקודה אחת של אמת. אדם אחד שאומר את האמת, מילה אחת של אמת, מגרשת הרבה מאוד מן השקר. נאמרים, נאמרת מילת אמת, זה הגזע, זה השורש. הריבוי גדול של שקר מסתלק. השקר הוא תמיד הרבה. כמאמר המשפט, האמת, ודאי על כן נושאי המועטים. נכון? אם נלך לפי הרוב, אז רוב היהודים לא עלו לארץ ישראל, אז לא הייתה לנו מדינה, ורוב האנשים לא חשבו שאפשר יהיה, לא יודע מה, לעשות כור גרעיני כאן, ויש... הרוב, הרוב. אדם אחד עם נקודת אמת פנימית מכריע את הכף. מכריע את הכף. אז האמת גוף האילן. ומשם יוצאים הענפים יפה. אז עכשיו, אתה רוצה לזכות לאילן החיים? כלומר, אתה רוצה להיות בכזה מקום שהרבה מאוד חיים יתארגנו סביבך, כל אחד ימצא את מקומו? בבקשה. יסד את חייך על יסוד האמת. חיפוש של אמת פנימית. תצטייד באמונה, בענווה וביראה. כל התכונות האלה הופכות אדם לאילן חיים. כמו צדיק. הצדיק הוא גם כן בעצם מבחינת מועט המחזיק את המרובה. מחזיק על הגב שלו את המשפחות, את הצער, את הזה, את התפילות, הכל, הכל. אדם אחד מחזיק על הכתפיים. כי הוא מחפש את נקודת האמת. והוא מלא ענווה, מלא אמונה, מלא יראה. אז כל אחד מוצא בו איזה משהו. אז זה בעצם מה שהוא אומר להם, אתם תחליפו את הראש. מכיוון שהוא פוגש אתם ומחליף להם את הראש, מה שקורה זה דבר מאוד מאוד יפה. ואלו הקעת הנזכרת לאל היה ביניהם אחדות גדול מאוד. לא רצו להתפרד זה מזה. שקצתם ילכו אל האילן וקצתם יישארו. כי לא היו כולם רואים לבוא אל האילן, כי לא נמצא ביניהם, כי קצתם שהיה במידות הנעל, אבל השאר לא היו בהם אלו המידות. על כן התעכבו כולם עד שיהיו יגעים בתוכים של אנשי הקעת הנעל, עד שיהיו בהם גם כן המידות הנעל. תראו איזה מהפכה חולל החכם האחד הזה, שהפך להם את הראש, ושאל אותם שאלה. ממצב שהם היו חויקרים, בעלי גאווה, כל אחד אומר, אני יודע איך מגיעים אל האילן, אני אסביר לכם איך מגיעים. פתאום הם נהיים קט ובאחדות. מוכנים כל אחד להתעכב בשביל השני, מוכנים ללמד אחד את השני. גם אחדות זה סוג של מועטה מחזיק את המרבה. הרי מה זה אחדות? זה לא ביקשו ממך להיות ב... בסך הכל ביקשו ממך, מסתכל גם על השני, לעזור גם לו, בסך... אבל המכפלת כוח של הדבר הזה הוא אדיר, זה דבר אדיר. תראו מה הוא עשה להם, הוא הפך אותם. מי קט של חוקרים שבעצם התנגדה אחד לשנייה וכל אחד מושך את השמיכה לכיוון שלו, פתאום הם באחדות, ואחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, ומלמדים זה את זה, ועוזרים זה לזה, הכל כדי להגיע. בעצם מה שהוא עשה, הוא לא לקח אותם אל האילן, אלא הוא הביא את האילן אליהם. הוא הביא את האילן אליהם. הפך אותם למועט המחזיק את המרובה. וכן עשו ויגעו בתרחו עד שבאו כולם לאלו המידות, ואזי... כשבאו כולם לאלו המידות, אזי באו כולם על דעת אחת, והסכימו כולם על דרך אחת ללך באותו הדרך אל האילן, והלכו כולם. הלכו איזה זמן עד שהיו רואים מרחוק את האילן, והסתכלו ברוב, הנה אין האילן עומד במקום כלל, כי אין לאילן מקום כלל, ומאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו. עובר כאן לשלב הבא. תראו, גם מועט המחזיק את המרובה, זה משהו. חז"ל מדברים על שלושה ממדים בענווה. משה ואהרון ודוד. אברהם אומר, אנוכי עפר ואפר. נכון? עפר ואפר זה משהו. אחרי הכל זה משהו. משה ואהרון אומרים, ואנחנו מה? דוד אומר, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. גם מועט המחזיק את המרובה, יש מועט. יש בחינה למעלה ממועט המחזיק את המרובה, שזה שאדם אין לו מקום בכלל. עכשיו, זה בחינה מאוד מאוד מיוחדת, זה צריך להיות, אבל היום אנחנו קצת אחרי הפיזיקה של איינשטיין, יכולים להבין את זה. איינשטיין אומר, אם תצליח לקחת חלקיק ולהאיץ אותו במהירות האור, נכון? אוריה, תקן אותי אם אני טועה. אם תצליח לקחת חלקיק ולהאיץ אותו במהירות האור, אתה תצליח להזיז אותו בזמן. או יותר נכון, הזמן יעמוד לגביו. הזמן ימשיך לנוע, אבל הוא יעמוד במקום. כלומר, אם רגע שהוא ירד מהמהירות הזאת, הוא בעצם יישאר אחורה בזמן. כלומר, הוא בעצם מאבד את מבעד הזמן, הוא לא מזדקן. הזמן לא פועל עליו. והדבר הזה הוא לא רק מוסחאות, אלא גם אפשר זה גם ניסוי. עכשיו, מאיץ החלקיקים הזה, מנסים נוכיח את זה עוד. כלומר, יש איזושהי בחינה שבה ככל שאדם מוותר עוד ועוד על המקום שלו, חלוטין, הוא מצליח להחזיק עוד יותר. עוד יותר. הפיזיקה בעצם מלמדת אותנו את הדבר הזה. הרי האלקטרון, תוך האטום, היום אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא. הוא קיים, אבל אתה לא יכול לדעת אף פעם איפה הוא נמצא. עכשיו, מה זאת אומרת? זה מחזיקים, זה קשוח, זה... אבל אתם יודעים שבחינה פיזיקלית, השולחן הזה הוא רובו ריק. וגם החלק שהוא לא ריק, אלא ממשות, הגרעין והאלקטרונים שמקיפים אותו, אבל אתה לא יכול לתפוס, זה פה, זה לא פה, כי זה רגע כבר... לתפוס שזה פה, זה כבר עבר למקום אחר. ענן הסתברות. השולחן הזה זה ענן, בדיוק. עכשיו, כל המציאות היא, הכל פנוי, הכל זה, והכל בעצם זה וירטואלי כאילו. כאילו, ככל שדבר הוא פחות תופס מקום, ככה הוא יותר. כל החומר בנוי ככה. ככל שדבר תופס יותר מקום, ככה הוא פחות. דומם הוא הכי פחות. הוא סטטי לא זז. חי, הוא קצת זז. אז והענן הסתברות הזה שאמרת, הוא בעצם כל הפיזיקה, כל החומר כולו. אז הוא אומר... ואני, היינו זה האור, כי ראיתי גם כן שם ממהם, ואמרתי להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן, כי זה האילן, אין לו מקום כלל, כי הוא למעלה מהמקום לגמרי. למעלה מהמקום. ישראל הם מעל המקום, ומעל הזמן. עם ישראל. הנשמה היא מעל המקום, מעל הזמן. ובחינת מועט המחזיק את המרובה, הוא עדיין במקום, כי על כל פנים יש לו מקום מועט. רק שהוא מועט, מחזיק את המרובה, אבל עדיין יש לו מקום מועט על כל פנים. ובחינת מועט המחזיק את המרובה, יש לי, אני לבעל החטוטרת, היא בחינת סוף המקום לגמרי, שמשם ולמעלה אין מקום כלל. איך? אהרון ש? בדיוק, מקום אהרון היא לא מן המידה. מה זאת אומרת לא מן המידה? אתה מודד מקיר לקיר, יוצא לך מידה מסוים. מודד מהקיר לאהרון, מהקיר לזה, יוצא לך... זה מין דבר זה. זה סוף כל המקומות, שמשם אין מקום כלל. זה היכולת להתבטל לגמרי. לגמרי, לגמרי. להיות בעת ובעונה אחת, בכמה מקומות. מבחינה אלוקית, הקדוש ברוך הוא מדבר, הדיבור האלוקי יוצא, ונחלק לכמה וכמה ל-70 לשם. היכולת להיות בעת ובעונה אחת, גם פה וגם שם, כל מקום הוא סוג של מגביל, וככל שאדם יותר ויותר מבטל את עצמו, יותר ויותר ממעיט את עצמו, ככה בעצם הוא... והפוך על הפוך מתפשט יותר. לדוגמה, הגאון מווילנה, כן? הוא סוג של מועט, 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 המחזיק את המרובה, הוא לא... הוא לא יוצא, הוא לא מלמד, הוא לא משפיע, הוא רק יושב בחדר ולומד תורה בינו לבין עצמו. ובכל אופן מצודתו פרוסה על פני כל עולם התורה עד היום. על כן, אני יכול לסע את כולכם אל האילן, שהוא למעלה מהמקום לגמרי, כי זה בעל החטוטרת, הוא כמו בחינת ממוצע בין המקום ובין למעלה מן המקום לגמרי. כי יש לו בחינה עליונה של בחינת מועט המחזיק את המרבה. בקיצור, למועט המחזיק את המרבה יש בחינה תחתונה ובחינה עליונה. הבחינה התחתונה זה הוא שעושה זבל, אתם זוכרים? או שזה כמעט לא יש מישהו, הוא קצת, אבל הוא מייצר הרבה צרות. אין? לקח את הבחינה למקום לא טוב. יש בחינה עליונה של מועט המחזיק את המרבה, שהמועט הוא ממש ממש, אולי נשאר בדוגמה הפיזיקלית, שהמועט הוא ממש ממש מועט, וגם אותו מועט אף פעם לא יכול להצביע ולהגיד איפה הוא נמצא, והמרבה הוא גדול. כל העולם, כל הפיזיקה היא בעצם בנויה עליו. אני אומר שזה גם המשמעות של החיפוש של החלקיק האלוהי הזה שהם מחפשים אחריו. זה כאילו הנקודה הכי הכי מועטה שמסבירה את כל הסוד של החומר. ועל כן הוא יכול לישא אותם מתוך המקום לבחינת למעלה מן המקום, ולקחתי אותם ונסעתי אותם לשם אל האילן הנה, נמצא שיש לי הסכמה, שיש לי בחינה עליונה של מועט המחזיק את המרובה. בשביל זה היה נדמה כבעל חטוטרת, כי הוא נוסע עליו הרבה, כי הוא בחינת מועט המחזיק את המרובה. כאן נזכר לי, ואתה אני נותן לכם מתנה שתהיו כמוני, ונעשה שהשמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. כמה שמחה באה כשאדם מסכים למעט את עצמו. במיוחד כאן מדובר בבני זוג, כן, הרי פה מדובר במתנות חתונה. אז כמה צריך, אה? נכון, נכון מאוד. נכנסים לזוג בתוך בית אחד. כל הסיפור זה מועט המחזיק את המרובה. אדם ממעט את עצמו, נותן מקום לאשתו, ממעט את עצמו, נותן מקום לבעלה, וככה כל אחד מאיר את האור שלו. האורות לא מחבים זה את זה, אלא האורות, כל אחד ממעיט טיפה את האור שלו כדי לאפשר את האור לזולתו, והשניהם מאירים ביחד. מקבלים דין מן דין. כדי לקבל ממישהו, אני צריך גם קצת לשתוק בעצמי. לכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד, בכלל כל החיי נישואים זה בנוי על מועט המחזיק את המרובה, כל ההולדה בנויה על זה. מה זה זרע וביצית נפגשים, זה כלום, זה בתוך הדבר הזה הכל נמצא. בתוך החיבור הזה הכל נמצא, בתוך המועט הזה נמצא כל הקודים, הכל. כרומוזום אחד חסר, הכל יכול להשתנות. שמחה גדולה מאוד. איזה מתנה זאת? להיות רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, כשהוא התחתן עם אשתו, אז לא היה לו גרוש. עכשיו, היה נהוג שהחתן קונה לכלה מתנות, והכלה קונה לחתן מתנות, אבל לא הוא היה לו כסף, ולא היא היה לה כסף. אז אמר לה, תראי אשתי, המנהג הוא שהחתן קונה לכלה תכשיטים, אני אין לי כסף לקנות לך, וגם לך, המנהג הוא שהכלה קונה לחתן שס, וגם לך אין כסף. בואי ניתן לעצמנו מתנה אחרת. בואי נחליט שבכל פעם שמישהו יחשוב שהוא צדק והשני טעה, הוא יוותר. בואי ניתן אחד לשני מתנה, ויתור. כל החיים. זה נראה דבר מועט, אבל זה כל כך מרובה. כן, יכול להיות, כסף וזה, אבל לא מוותרים. ויתור זה בדיוק ההפך, ויתור זה מרובה. אני כאן, מגיע לי, יש דרישה, ואני לא אוותר, גם לא על המועט. ויתור, ותרנות, ענווה, קבלה, הרצון שגם האור שלך יאיר. נתת לך מקום. אתם יודעים כמה זוגות מתווכחים על הדברים האלו? על שטויות. בעיות בשלום בית, על הצבע של האסלה, סליחה מהזה שלכם. הוא לא נתן לי להחליט, הוא רוצה להחליט גם על זה. על איזה אוטו נקד. דברים כאילו, נתן לי להחליט, אני גם רוצה. לא, אני אחלה, אני... זה נראה לכם מצחיק, אבל זה... הוא סוגר את הדלת של המקרר חזק, הוא תורק אותה בכוונה. אתם יודעים מה, נעזבי אותו ככה. דברים פשוטים. כשכל אחד לא מסכים למעץ את עצמו, אלא מגיע עם כל הנוכחות וקצת ככה, אז אין שמחה. אבל כשיש מהלך כזה של מועט המחזיק את המרובה, אז יש הרבה מאוד שמחה. טוב. הגענו ליום השישי. אבל אני זוכר שאני חייב לכם גם את יום הרביעי. אבל בואו נתחיל רגע ביום השישי, בעזרת השם... נראה מה יש כאן. ביום שהיו גם כן שמחים, היו מתגעגעים, מחלקים מכאן את אותו שהיה בלא ידיים. קטוע ידיים. והנה הוא בא ואמר, הנה באתי אצלכם על החתונה, ואמר להם גם כן כנל ונשק אותם, ואמר להם, אתם סבורים שאני בא אלמום בידיי? אין אני בא אלמום כלל על ידיי, רק באמת יש לי כוח בידיי, רק שאין אני משתמש עם הכוח שבידיי בזה העולם, כי אני צריך את הכוח לעניין אחר. יש לי הסכמה על זה מן המבצר של מים, כי פעם אחת ישבנו יחד באיזה אנשים, וכל אחד ואחד מתפאר בכוח שבידיו, וזה יתפאר שיש לו גבורה זו בידיו, וזה יתפאר שיש לו גבורה פלונית, וכל אחד יתפאר בגבורה שיש לו בידיו. היינו, כי אחד יתפאר שיש לו כוח וגבורה כזו בידיו, שהוא מורה חץ, שהוא יכול לחזור ולמושכה אליו, כי יש לו כוח כזה בידיו. שאף פי שהורה כבר החץ, עדיין יכול להחזירה, לחזור ולמושכה אליו. שאלתי אותו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? כי יש 10 מיני חיצים, 10 מיני סמים. היינו, כי כשרוצים לראות חץ, מושכים אותו באיזה סם. יש 10 מיני סמים שמושכים אותם בסם הזה, היא מזקת כך, וכשמושכים בסם שני, היא מזקת יותר. 10 מיני סמים שכל אחד גרוע יותר, אני שמזיק יותר. וזהו בעצמו 10 מיני חיצים, כי החיצים הם מין אחד, רק מחמת שינוי הסמים שמושכים את החץ בהם, שהם 10 מינים כנל, על כן נקרים 10 מיני חיצים, על כן שאל אותו איזה מין חץ אתה יכול להחזיר, וגם שאל אותו אם קודם שהגיע החץ לאותו שזרקו יכול להחזירה, ועל זה ישיב, אפילו כשהגיע החץ אתה יכול להחזירה, אחרי זה מין חץ יכול להחזיר, ישיבו מין חץ פלוני הוא יכול להחזיר. אמרתי לו, היינו זה שאלו ידיים שמספר כל זה, אם כן אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה, מאחר שאין אתה יכול לחזור ולמשוך, כי מין חץ אחד, על כן אתה יכול לרפות את הבת מלכה. סיפור בתוך סיפור, משל בתוך משל, אבל אני סתם, מעניין אותי לדעת אם אתם כבר, אנחנו הרבה זמן על הסיפור הזה, אם כבר יש לכם קצת אוזן שומעת, על מה אתם מדבר? מה זה מזכיר לכם? ניסטר. אדם בלי ידיים, שיש לו כוח לא בעולם הזה, בעולם הבא, ויש פה דיון מי הוא הכי גיבור, והדיון עושה סביב חיצים, שאפשר להחזיר אותם או אי אפשר להחזיר אותם. תאספו את הנתונים האלה, איזה תמונה מודיעינית קיבלתם? חיצים ביד גיבור, אפשרות אחת, מה עוד? איזה עוד דבר נקרא חץ? חץ שחוט לשונה. הלשון נקראת חץ. באמת זה החץ. כדי לתת לך מכה, חס וחלילה, כן, צריך להגיש את הלך על זה. מילה. חץ. הדיון כאן הוא על הגבורה שבאיפוק. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. ובתוך העולם של גבורת האיפוק, תופס מקום מרכזי, הדיבור. הדיבור. היכולת לשתוק. לשתוק כשרוצים לדבר, כשרוצים לומר איזה משהו, עובד על הקצה של הלשון איזה חץ, מוכן, משוח באיזה רעל כמו שצריך, והגיבור עוצר ולא מדבר. זאת הגבורה. כלומר, גבורת המפעל לעשות זה ודאי דבר חשוב, אבל כאן הוא מדבר על גבורה שהיא לא מהעולם הזה, היא גבורה מהעולם הבא, זאת גבורת האיפוק. היכולת לכבוש את היצר, יכולת הצמצום, היא הגבורה שעליה כאן, עליה כאן מדובר. ולכן כאן, כאן הדיון, רגע, תגיד, כמה אתה יכול להתאפק? איזה רעל אתה יכול לעצור? איזה דיבור, האם אתה יכול, האם אפשר גם להשיב את הגלגל לאחור? אתם יודעים, היום זה לא יאומן. בעבר, האדם היה שולח מכתב, היה יכול איכשהו לסכל את המכתב. היום בטעות שלחת איזה מייל, לא נכון. עבוד. קראתה לי פעם קראתי את הקלה, זה מישהו שלח לי מייל, התכתבתי איתו, היה כאילו שרשור, ואז כתוצאה משרשור הייתי צריך לשלוח הודעה, הודעה לאנשים אחרים, שקשורה, אבל הודעה בפני עצמה. ובטעות שלחתי את השרשור, כולו. נתתי את ההודעה, עשיתי יושב לכולם, ובטעות. זה היה כאילו שלקחתי שיחה אישית, ופרסמתי אותה ברבים. כן, עכשיו, איך ששלחתי את השלח, אמרתי, יואו, עשיתי, אז אתה, 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 לחזוק את העבוד, יואו, נגמר הסיפור, התחלתי, זה, אני יכול להיכנס משהו לשרת, חבוב, זה לא לרמות שלך, זה צריך פה איזה 8200 שיעשה לך את הבעיה. זהו, עכשיו, אתה רואה איך החץ, אף, ואי אפשר להחזיר אותו. אז, קודם כל, זה מדבר על חיצים של דיבור, על איפוק. יכולת להיות גיבור ולעצור. הרבה יותר קשה לעצור דיבור. לשון הרע, כן, חפץ חיים, מאשר לדבר מלל אינסופי. אז לכן, הוא אותה בת מלכה, שהיא, תחשבו שהבת מלכה זה תמיד בכל מקום הביטוי לנשמה. והבת מלכה, כשאדם יורה חיצים, מתביישת. היא נהיית חולה מזה. כי האדם משתמש בכוח הדיבור, כוח הדיבור זה הכוח הכי קרוב, זה הכוח הכי קרוב לנשמה. העיניים זה החלון של הנשמה, אבל כוח הדיבור, ויש צדיקים שהם יודעים מהקול של האדם לדעת מה המצב הפנימי שלו. נגיד רבי נחמן אומר שמי שזהיר בניאוף, אז יש לו קול יפה. כאילו, הוא אומר את זה בכמה מקומות. ויודעים, רבי נחמן, כשזהיר בענייני הראיות, יש לו קול יפה. אז יודעים דרך הקול של האדם, הקול זה בעצם הקולה של הנשמה, זה קול, דבר מאוד מאוד פנימי. אז הנשמה הזאת, כשהיא שומעת את הקול, אפילו לא את הדיבור, אלא עצם הקול, שהוא נעשה בשימוש כדי להרע, כדי להזיק, בכוח הדיבור, שזה כוח של חיבור, מה זה דיבור? זה כוח של חיבור, זה כוח של עוצמה, זה כוח של, בוא אני יכול, מן דנפח מדילי נפח. הקדוש ברוך הוא דיבר וברא את העולם, ואנחנו מדברים ויכולים לברוא. אנחנו בעצם הדיבור זה, כך אומר הרמח"ל ועוד, זה הבל הפה, הנקודה הפנימית שלנו שמתגבשת לה לכלל מילים ויוצאת אל הזולת, וכשהדבר הזה בעצם מתלבש בחיצים וברעה, הנשמה נהיית חולה מזה. לקחו את הכוח הכי פנימי שלה והשתמשו בו לרעה. זה הופך אותה לחולה. גנבו לה את כוחות החיים. גנבו לה את כוחות החיים. אז אדם שיכול לרפא רק סוג אחד של בון, נגיד שהאדם הזה הוא לא מקלל. טוב, זה עקוב ברוך. מה עם ציניות? לא, זה לא כללה. זה צד של החבר'ה. לא, זה אי אפשר. זה אני לא יכול להחזיר. מה עם שקר? לא, מדי פעם צריך, אתה יודע, להגל פינות, לא לשקר. לא, לא, זה לא נקרא לשקר. זה נקרא תחמן, זה נקרא... מה עם... דיבור, דיברנו דופי, מה שקוראים בווידוי, דופי זה דופי, אחד בפה, אחד בלב. איזה כיף שבאתם, דברו יותר, למה לא שומעים מכם? זמן, לא הייתם, כן? לא הייתם צריכים, באמת, היה, דיברנו דופי, כן, מה לא הייתם? זה אתה יכול, לא, אתה יודע, אחי, מה לעשות, זה... פוליטיקלי קורקט, צריך לדבר, לא, זה אני לא יכול. את החיצים האלה, אני לא מקלל, אבל את שאר החיצים אני לא יכול. אתה לא גיבור. גיבור זה מי שכוח הדיבור אצלו שמור. ומילא הוא גם יודע לשתוק. יודע לשתוק. יודע לעצור. זו הגבורה האמיתית. זה לשמור על הכוח של הנשמה. דרך אגב, אני פה מנוע יותר מדי מלהרחיב של הפורום המעורב בנים בנות, אבל יש עוד דבר שנקרא חץ. הזכרנו ילדים, הזכרנו לשון, ויש בחזל יורק החץ, שזה נאמר על הכוח ההולדה הגברי. גם הכוח הזה, גם היצר הזה, שזה כוח חיים עצום, מצריך הרבה מאוד שמירה. אחרת הוא יכול בקל קלות להפך לרעל. גם פה יש גניבה, גונבים. את הכוח המרכזי של החיים, ומשתמשים בו בשביל דברים זולים, דברים נמוכים, תאוות וכו' וכו'. כמו שזה יהיה תכלית ופסגת היצירה. אז אפשר לפרש את זה גם על זה וגם על זה. כל הדברים האלה, כולם עונים על, על הקוד הזה שנקרא חץ משוך ברעל. חץ זה משהו שיוצא מהאדם בעוצמה החוצה. רגע, זה עוצמה. היא יכולה לפעול לכל כיוון. היא יכולה לפעול לחיוב עם הדיבור, אבל אם את הדיבור הזה אתה מושך ברעל, אוי ואבוי. והיום אנחנו נמצאים במקום שהדיבור הוא... באמת בדיבור אחד אדם יכול לגרום נזקים. פעם היה לי ממש ראיתי בעיניים מה זה הכוח של הדיבור. היה מבצע חומת מגן, זה התחיל בפסח, נכון? מלון פארק. עכשיו אנחנו בליל הסדר הזה, אני שייך לפיקוד צפון, אז לא גייסו אותנו. עכשיו בליל הסדר הזה לא היינו בבית, היינו אצל ההורים שלי. הרבה מהאנשים שנשארו באיפה שגרנו אז גייסו אותם למילואים ליקים. מישהו אמר, מה עם אייל? מישהו אחר אמר, אולי גם אותו גייסו. זה היה המשפט שנאמר. אני מדבר אתכם, עשיתי עבודת מחקר. חזרנו הביתה אחרי 3 ימים, היינו אצל ההורים שלי 3 ימים. 30 הודעות בתקו לי בטלפון, אז לא היה פלאפונים. כל ההודעות לאשתי, בכלל, מחזקים אותך, מחזיקים מעמד, זה כלל ישראל. זה מי שברך אבותינו לחיילי צה"ל לשמור, לחזור בשלום. 30 הודעות, כולם. אמרתי, מה קרה? איך הדבר הזה? אתה חוקר, אתה... מישהו אמר שאולי גם אותי, ואז מישהו אמר שזה, ומישהו כבר אמר שכבר גם אותו, ואז זה הכל. ותוך 3 ימים זה נהיה, 30 הודעות את הכל. זה הכוח של הדיבור של האולי. אז זה גם הצחיק אותי וגם זה, וגם פתאום חזרתי באמצע המלחמה, זה היה... אבל הכוח של הדיבור הוא כוח עצום. ולכן הגבורה, גבורת האיפוק. החיצים, להבין שמדובר כאן בחיצים, ולהיזהר שהם בלי רעל, ולאט לאט להצליח לנטרל אותם, להצליח להחזיר, כן, להחזיר חלק מהמילים. אני מסוגל, כמו שאני מסוגל לדבר, אני מסוגל גם לא לדבר. בעזרת השם בשבוע הבא, יהיה ראש השנה תשע"ג, אתם כולכם תכתבו תחתמו לחיים טובים לאלתר. רבי נחמן אומר שאת החסידים שלו הוא מעביר כבר ביום הראשון, לא צריך לחכות ליום השני, זה כבר, אז פה אנחנו מסודרים. שבוע אחר כך יהיה כינוס תשובה מאהבה בבנייני האומה של מכון מאיר, עם אלפי משתתפים מכל הארץ ומחוץ לארץ, ומן הסתם גם אתם תהיו שם. אחרי זה בין הזמנים. אחרי אנחנו נשוב וניפגש בטוב, בעזרת השם בזמן חורף, נמשיך את המעשה הזה ועוד מעשיות אחרות. אמן ואמן.